אנחנו ביום שני לפרשת ויקרא, זה פרק א', פסוק י"ד. אנחנו למדנו אתמול על קורבנות עולה. דיברנו על שני סוגים של קורבן עולה. הסוג הראשון היה קורבן עולה שמביאים אותו מבקר, מבהמה גסה. דיברנו על קורבן עולה שמביאים אותו מצון, שזה בהמה דקה. היום אנחנו ממשיכים ללמוד על קורבן עולה נוסף שמביאים אותו מהעוף, בסוג שלישי. פסוק י"ד. ואם מן העוף עולה קורבנו לאדוני, והקריב מן התורים או מן בני היונה את קורבנו. זאת אומרת, אם באדם עני ואין לו את היכולת להביא קורבן מבהמה ולא מצון, אז יש לו אפשרות להביא את הקורבן עולה מעוף. אומר רש"י, מן העוף, מה המילה הזו באה למעט? כמו שכבר ראינו בימים הקודמים, שכשכתבו מן הבקר, מן הצון, כל דבר כזה בא למעט משהו, סוג מסוים. רש"י, ולא כל העוף. זאת אומרת, יש בין העופות שאי אפשר להביא אותם לקורבן. מה לא? אז אומר רש"י ככה, לפי שנאמר, מכיוון שאנחנו נלמד בעזרת השם, נגיע בספר הזה ויקרא בעזרת השם בחלק המאוחר יותר של הספר, כתוב שם, תמים זכר בבקר, בכסבים ובעיזים. מהסגנון הזה שהתורה אומרת, אנחנו מבינים, תמות וזכרות בבהמה, ואין תמות וזכרות בעופות. קודם כל תדע לך שהתנאי שחייב להיות זכר ולא נקבה, זה רק בבהמה. בעוף אתה יכול להביא גם זכר וגם נקבה. דבר נוסף, זה חידוש יותר גדול. התנאי שזה חייב להיות תמים, תמים פירושו שלא יהיה בעל מום, זה רק בבהמה. אם יש לך עוף שהוא בעל מום, הוא גם כשר. בתנאי, וזה ההמשך, יכול אף מחוסר איבר. ברגע שאמרנו שעוף אפשר להביא אפילו שהוא בעל מום, ואם חסר לו איבר, אז גם אפשר להביא אותו. על זה תלמוד לומר, לכן כתוב, מן העוף, שאל תגזים, זאת אומרת. אתה יכול להביא עוף בעל מום, זה עדיין בסדר, אבל מחוסר איבר, זה גם יהיה אפשר להביא על המזבח.
אבל זה לא. מי יודע?
תורים, אומר רש"י, כתוב בפסוק מן התורים או מבני היונה. רש"י, תורים גדולים ולא קטנים, בני יונה קטנים ולא גדולים. תורים ובני יונה זה שתי סוגים שונים שיש בעוף. יש קרוב ל-70 סוגים בעופות, ביונים. וסוג אחד קוראים לו תור, וסוג שני קוראים לו יונה, לא, זה סוגים שונים. וזה שהתורה אומרת על תור, תורים, ועל יונה היא אומרת בני יונה, היא לא אומרת בני תור ויונה, אלא היא אומרת תורים ובני יונה, מזה אנחנו מבינים שתורים זה דווקא גדולים ולא קטנים, אחרת היה כתוב בני תור. כן. ויונה כתוב בני יונה, פירושו של דבר דווקא את הקטנים ולא את הגדולים. אחר כך כתוב בתורה מן התורים או מן בני היונה, זאת אומרת שבאים לשלול לא כל תור ולא כל בן יונה. מה זה בא לשלול? פרט לתחילת הציוב שבזה ושבזה. מה זה תחילת הציוב? יש מצב שסביב הצוואר שלהם מתחילים לצמוח ככה נוצה יפה וצהובה כזו סביב הראש של היונה או של התור. אז מתי שמתחיל להיות כזה נוצה סביב הצוואר שלו, אז זה לא טוב לא בתורים ולא בבני יונה. למה? שהוא פסול. שגדול הוא אצל בני יונה וקטן אצל תורים. אם הוא בן יונה ויש לו כבר את הציוב הזה, סימן שהוא כבר גדול, אז הוא לא טוב, כי אמרנו שבני יונה צריך לדווקא קטנים. ואם הוא מסוג התור ויש לו את הציוב הזה, סימן שהוא עדיין קטן, אז הוא גם לא טוב. צריך להיות תורים דווקא גדולים ובני יונה דווקא קטנים. פסוק ט"ו. והקריבו הכהן אל המזבח ומלק את ראשו והקטיר המזבחה, ונמצא דמו על קיר המזבח. כשמביאים את התורים או את בני היונה, אין שחיטה. אלא מה עושים? קודם כל כתוב ברש"י והקריבו, אפילו פרידה אחת יביא. בדרך כלל כשמוכרים אותם, מוכרים אותם בזוגות. אבל אם אתה קנית פרידה, לשון פרד, אחד, שהוא נפרד מזולתו, אדם הוא כל כך עני, הוא הביא ממש אחד בודד, אין בעיה, אתה יכול להביא אחד, לא חייב להביא זוג. ואיך עושים את זה? כתוב, והקריבו הכהן על המזבח ומלק. אומר רש"י, הכהן ומלק, מזה שאומרים את המילה ומלאק בהמשך למילה הכהן, מה לומדים מזה? אין מליקה בכלי. לא עושים את זה על ידי סכין או על ידי כלי, אלא בעצמו של כהן. הכהן לבד עושה את זה. איך הוא עושה את זה? הוא לוקח את העוף ביד השמאלית שלו, שם את שתי הרגליים של העוף בין אצבע לאצבע, סוגר את האצבעות על הרגליים, את הכנפיים של העוף הוא שם בין שני האצבעות הבאים, סוגר, את הראש של העוף הוא שם אותו באופן שזה ייכנס לו לתוך הראש של העוף, יהיה כאן בפנים, ואז יש לו פה את הגב שלו, ואז עם היד הימנית יש לכהן ביד הימנית את הציפורן שהיא גדולה, ובציפורן של היד הימנית מהעורף של היונה, מפה הוא מפרק את הסימנים שלו. ככה כתוב בפסוק ברש"י, אלא בעצמו של כהן קוצץ בציפורנו ממול העורף וחותך מפרקת עד שמגיע לסימנים וקוצצן. מפרקת זה כל הראש של התור של בן היונה, קוראו לו מפרקת. למה? כי הוא עשוי פרקים פרקים, אז הוא יכול להכניס את הציפורן בין פרק לפרק ולהגיע עד הסימנים הקדמיים שלו, וככה הוא קוצץ את הראש של התור. ונמצא דמו, אומר רש"י, מה פירוש ונמצא דמו? כמו שבכבש או בפר או בצון, אז אנחנו, הוא מקבל את הדם בכלי וזורק אחר כך את הדם על המזבח, גם פה הדם של התור צריך להגיע על המזבח. איך הוא עושה את זה? ונמצא דמו, אומר רש"י, לשון מיץ אפיים. פירוש המילה נמצא זה כמו שכתוב מיץ אפיים, או כתוב כי אפס אמץ. מה הפירוש של זה? כובש בית השחיטה. הוא לוקח את בית השחיטה, זאת אומרת את המקום ששם הוא פירק את ראשו של העוף, ויש לו את שני החלקים, גם את החלק של הגוף שלו וגם את החלק של הראש שלו, והוא כובש, זאת אומרת הוא לוחץ את זה על קיר המזבח, והדם מתמצא ויורד. כשהוא מגיע לקיר המזבח אז הוא שם בצד של המזבח את התור, את הבן יונה אחרי המליקה, והדם מתמצא ויורד, הדם יורד על הקיר של המזבח. עכשיו מדייק רש"י, כתוב הוא מלאק והקטיר ונמצא, ככה סדר הדברים בפסוק. כתוב מלאך את ראשו, מלאך את ראשו, זאת אומרת הוא הוריד את הראש, אחר כך כתוב והקטיר המזבח, שאני מקטיר את הראש על המזבח, אחרי זה כתוב ונמצא דמו על קיר המזבח. עכשיו רש"י, אם אתה תעשה את זה לפי הסדר הזה, אחרי שהקטרת כבר אין לך כבר דם מה לעשות, אז למה, אז היה כתוב, צריך להיות כתוב לכאורה בסדר אחר. זה מה שרש"י שואל עכשיו, הוא מלאק והקטיר ונמצא, אפשר לומר כן? מאחר שהוא מקטיר ומוצא, אחרי שהוא הקטיר יש לך עדיין דם? אלא מה, אלא אומר רש"י, באמת ונמצא דמו היה לפני הקטרה. למה התורה כתבה את זה בצורה כזו? ללמד אותנו משהו. אלא מה הקטרה? הראש בעצמו והגוף בעצמו. כמו שלגבי הקטרה אנחנו רואים שהתורה מפרידה בין הראש לגוף, כי כאן כתוב מלאק את ראשו והקטיר, זאת אומרת שאת הראש מקטירים לבד, ונראה עוד מעט בעזרת השם כשנגיע לפסוק י' ז' כתוב והקטיר אותו הכהן המזבח, זה הגוף של התור. אז התורה מפרידה בין הגוף לבין הראש, שכל אחד מקטירים לפני עצמו. אז כמו שאת ההקטרה עושים את הראש לבד ואת הגוף לבד, אף מליקה, כי אותו דבר כשהוא עושה את המליקה, אז הוא צריך למלוק את זה בצורה כזו שבסופו של דבר קיבלת את הראש לבד ואת הגוף לבד. המליקה צריכה להיות באופן מלא. זה פירוש למה התורה כתבה את זה בצורה כזו. הוא פשוטו של מקרא מסורס, אבל כמובן לפי פשוטו של מקרא, אם אתה רוצה לשאול איך הדברים היו בהתרחשות מעשית, ודאי שהסדר היה הפוך, שקודם היה הוא מלאק, כן? ומה שכתוב והקטיר, זה לא שאחרי ההקטרה הייתה ונמצא, אלא וקודם הקטרה ונמצא דמו כבר. מה שכתוב ונמצא דמו זה כאילו אומרים לך, תדע לך שאתה מקטיר את זה המזבח, אבל ונמצא דמו היה בוודאות לפני שהספקת להקטיר על המזבח. אחרי שהוא עושה את הפעולה הזו, זאת אומרת הוא הוריד את הראש ואת הדם של העוף הוא לחץ על קיר המזבח, ואת הראש של העוף הוא כבר הקטיר, זהו, עכשיו יש לו ביד את כל הגוף של העוף, מה הוא עושה עם זה? אומר לנו פסוק ט"ז, והסיר את מורתו בנוצתה והשליך אותה אצל המזבח קדמה אל מקום הדשן. מה הוא עושה? אומר רש"י ככה, מורתו זה מקום הראי וזה הזפק. זה המקום ששם המקום של הצועה של העוף. זפק זה כינוי לכיס הזה שהאוכל מתקבץ בתוכו. אז את זה הוא צריך להוציא. את זה לא שמים על המזבח. הוא מוציא את זה בנוצתה. מה פירוש בנוצתה? הוא מוציא את הזפק. זפק זה המקום שהאוכל מתקבץ שם. והוא מוציא את זה בנוצתה, אומר רש"י, עם בני מאה. מה זה בני מאה? גם את הצינורות שמתפתלים להם עם המאיים, את כל זה הוא צריך להוציא, ואת זה הוא לא שם על המזבח, עוד מעט נבין למה. קודם מתייחס רש"י למילה, מה? הוא מנקה ומוציא את בני המאיים שלו. את הזפק ואת בני המאיים. ונוצה לשון דבר המאוס. נוצתה זה הדבר המאוס שנמצא בעוף. כמו מביא רש"י דוגמה שהפסוק אומר באיכה, כי נצו גם נעו, נצו פירושו שהם נהיה בהם ריח לא טוב. וזהו שתרגם אונקלוס באוכלי. אונקלוס מתרגם את המילה בנוצתה באוכלי. מה פירוש באוכלי? באוכלי זה המקום ששם האוכל יוצא והבני מים, ההפרשות של האוכל נכנסים לשם. וזהו מדרשו של אבא יוסי בן חנן. זה מה שאבא יוסי בן חנן אומר, איך הכהן עושה את זה, שאמר נוטל את הקורכבן עם מה? הקורכבן זה כל הבני מאיים וכל המקום שהאוכל מתנקז לשם, הוא מוציא את הכל עם הזפק ולא שם את זה על המזבח אלא זורק את זה אל בית הדשן. ורבותינו זל אמרו, רבותינו חולקים על מדרשו של אבא יוסי בן חנן, הם אומרים הוא לא מוציא את כל הבני מאיים, אבל מה הוא עושה? הוא פשוט לוקח סכין, קודר סביב הזפק בסכין כעין ערובה, הוא לוקח עם סכין וחותך ממקום הזפק, ממקום היציאה, הוא חותך ממש בעיגול כמו ערובה, שאתה עושה ערובה בתוך בית, ונוטלו עם הנוצה שלו, הוא מוקח רק, הוא לא לוקח את כל הבני מאיים, אלא הוא מוציא בקו ישר רק את החלק הזה שנמצא בזפק, והוא לוקח גם את הנוצה שנמצא מעל האור. עכשיו מה הסיבה באמת שצריך להוציא את המאיים של העוף? מה אכפת לי? אומר, מסביר רש"י אומר ככה, בעולת בהמה שאינה אוכלת אלא באיבוס בעליה, בהמה אוכלת ממה שהבעל הבית שלה נותן לה, זה לא מגזל, אז נאמר והקרב והקרעה היא מרחץ במים והקטיר, אתה שוטף את זה ומקטיר על המזבח את גם את הבני מאיים של הבהמה. בעוף שניזון מן הגזל, עוף אף בכל מקום, לוקח פירור מפה פירור משם, וזה לא כל הפירורים שהעוף אוכל זה שייך לבעל העוף, הוא גם לוקח דברים שהוא גזל, אמנם זה מעט מאוד, אבל זה גזל.
אבל גם בהמה.
נאמר והשליך את המאיים שאכלו מן הגזל. בהמה אוכלת מאיבוס בעליה, אומר רש"י.
גם.
מדובר כאן...
גם מגזל.
באיבוס בעליה, פירושו, אתה קונה בהמה שנמצאת בדיר של בן אדם, מבויתת, זה לא קונה בעל הבית... אם הבעל הבית רואה בחוץ, אז אם זה בחוץ, או שזה במקום הפקר, או שהוא שם לה על הפה, כמו אברהם אבינו, שהיא לא תראה בשדות אחרים. אצל המזבח קדמה, איפה הוא זורק את זה? במזרחו של כבש, בצד המזרחי של הכבש, היה בכבש, בצד המזרחי שלו, היה מקום ששם שמו את הדשן, ולשם הוא זורק אל מקום הדשן, הוא זורק, הוא עומד למעלה על המזבח וזורק בזריקה ישירה לאותו מקום את הזפק ואת המקום הראי שייכנס ישירות למקום ההוא.
כל הזבל.
מקום שנותנים שם תרומת הדשן בכל בוקר. באותו מקום שכל בוקר מורידים מהמזבח את הדשן, מכניסים את זה למקום הזה שנמצא במזרחו של הכבש, ודישון מזבח הפנימי, כל בוקר צריך להוציא את הדשן ממזבח הפנימי ששם הקטירו את הכתורת, והמנורה, כל בוקר הם מנקים את המנורה, אז יש את הדשן של פתילות המנורה, את כל זה זורקים פה. עכשיו מפה לא מוציאים את זה כל הזמן, אלא היה כאן נס גדול, וכולם נבלעים שם במקומן. הגמרא אומרת שאחד מהניסים שהיה בבית המקדש, שהדשן שמו את זה פה וזה נבלע במקום, נבלע ונבלע ונבלע במקום, כי אם לא היית, אם זה לא היה את הנס הזה ונבלע, היו כמויות של דשן מתאספים שם ליד המזבח. פסוק י"ז. אז עברנו את התהליך הזה, הורדנו את הראש, הקטרנו אותו, את הדם שמנו, ניקינו את הבני מאיים לפי שתי הדעות ברש"י, נשארנו עם הגוף של העוף. מה עושים עם הגוף של העוף? פסוק י"ז אומר, ושיסה אותו בכנפיו, לא יבדיל, והקטיר אותו הכהן המזבחה על העצים אשר על האש, עולה הוא אישה ריח מפרח לאדוני. מה עכשיו הוא עושה? נגיד קודם מהלפך, איזה נקרא ברשי. כשהוא מחזיק את הגוף של העוף, הגוף של העוף כרגע עדיין סגור. לפי הדעה של משל רבותינו, הוא פתח פתח, הוציא את הבני מים, אבל העוף סגור. אם הידיים שלו הוא משסע את העוף מהצד, מהגב שלו, הוא פותח אותו, אבל הוא לא פותח אותו וקרע אותו לשניים. הוא רק פותח אותו שהוא יהיה כמה שיותר פתוח, וככה בצורה כזו הוא שם את זה על המזבח. למה הוא עושה את זה? רש"י אומר בכנפיו, מה זה בכנפיו? עם הנוצות שלו. רש"י אומר ככה, שמי הביא את העוף הזה? מי את זה? אני. כמה היה כסף היה לו לקנות, היה לו כסף, כמה עולה כבר בן יונה. אז שלא ירגיש העני שהעשיר שהביא כבש, הביא פר, הביא בקר גדול, מתעסקים איתו, כמה כהנים עובדים ויש על זה תהליך שלם. ואם הוא היה מביא עוף, היו לוקחים את העוף וככה בזריקה אחת, זורקים אותו למזבח וזהו וגומרים את הסיפור. או שהיו מורידים גם, מורטים את הנוצות שלא יהיה ריח לא נעים מהשריפה של נוצות. היה מרגיש שהוא הביא קצת וסך הכל לא התייחסו. ברגע שאתה עושה את כל ההתייחסות הזו לעוף שלו באופן מלא עם סדר שלם, הוא מרגיש שהוא הביא אומנם משהו קטן, אבל הכהן עומד ויש לו תהליך שלם מה שהוא עושה. זה לא סתם שבן אדם הביא משהו קטן, לא מתייחסים אליו. גם אם הבאת משהו קטן, מתייחסים אליך בסדר שלם כאילו הבאת פר גדול. נראה ברש"י. ושיסה, אומר רש"י, אין שיסוע אלא ביד. לכן הוא אומר בשמשון, וישסהו כשסה הגדי, שם השמשון בא לפניו, האריה שאג, כתוב ששמשון קרא אותו כמו שקוראים גדי, כן? בכנפיו, עם כנפיו, מה זה עם כנפיו? עם הנוצות. אינו צריך למרות כנפי נוצתו. בכנפיו, אומר רש"י, נוצה ממש. לא הכנפיים של העוף, אלא הנוצות שלו. פלומה בלעד. אומר רש"י, ואלו אין לך אידיוט שמריח ריח רע של כנפיים נשרפים ואין נפשו קצה עליו, תשרוף נוצות, זה ריח לא נעים. ולמה אמר הכתוב והכתיר? כדי שיהיה המזבח שבע ומהודר בקורבנו של העני. אני הביא את זה, יש בו גם נוצות, גם את הנוצות אנחנו נשרוף. כדי שהמזבח יקבל את העני ויגיד שלך מקבלים הכל. שום דבר לא זורקים. המזבח יהיה מהודר בקורבן שלו. לא יבדיל, כשהוא קורא את זה או לא קורא את זה לשניים. אינו מפרקו לגמרי לשתי חתיכות, אלא קורא מגבו, ואז שהוא קורא אותו מגבו הוא גם נראה יותר גדול, הוא פתח אותו, אז זה נראה לעני במרחב הגדול ביותר שאפשר. נאמר בעוף ריח ניחוח, כתוב כאן בפסוק ריח ניחוח להשם, ונאמר בבהמה ריח ניחוח, קודם בבהמה גם היה כתוב ריח ניחוח. נאמר לך אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון את ליבו לשמיים. פה סיימנו את הקורבן של עוף. עכשיו עוברים למנחות. מנחות זה עוד פחות.
קורבן מנחה.
קורבן מנחה. בקורבן מנחה אנחנו נלמד שיש חמש סוגים של קורבן מנחה.
כן.
אנחנו היום נלמד לא על כל החמש, נלמד על ארבע מתוך החמש, והחמישי יהיה מחר.
אבל מה ההבדל בין עולה למנחה?
המנחה זה כינוי לקורבן הזה שהוא מביא, שנראה עוד מעט שלא שורפים את כולו על המזבח, רק חלקו, וחלקו אוכלים הכהנים, לעומת קורבן עולה שנשרף כולו על המזבח.
בסדר, אתה מתי?
אדם מחליט שהוא רוצה להביא קורבן מנחה, כמו שרש"י עוד מעט יגיד. אני רוצה להביא נדבה כמנחה. יש חמש סוגי מנחה. הראשון קוראים לזה מנחת צולת. לכל האחרים יש להם שמות אחרים. ההבדל ביניהם שהראשון, כשעושים את הבלילה של הסולת, סולת זה קמח מנופה, ביחד עם השמן, כשעושים את הבלילה, תוך כדי בלילה, עוד לפני שעופים את זה, מורידים חלק מסוים קטן ומעלים אותו על המזבח, ואת השאר מחלקים לכהנים. לעומת זאת, ארבע מנחות האחרונות, אתה קודם עופה את זה, ורק אחרי האפייה, או בצורה אחרת, כמו שנראה עוד מעט, אז אתה עושה את, אז אתה לוקח חלק מסוים ושם על המזבח.
זה היה קוסקוס?
זה היה מנחה שעושים את המסולת עם שמן, נראה עוד מעט, איך בדיוק זה היה נראה. אומרת לנו התורה בפסוק א', ונפש כי תקריב קורבן מנחה לאדוני, סולת יהיה קורבנו, ויצק עליה שמן ונתן עליה לבונה. מה זה לבונה? לבונה זה כינוי לבשמים, אחד מהסממנים גם היה לבונה. אומר רש"י, ונפש כי תקריב, לא נאמר נפש בכל קורבנות נדבה, אלא במנחה, לא בכל קורבנות נדבה שאדם מביא. כתוב את המילה נפש, היה כתוב קודם אדם כי יקריב. פה כתוב נפש כי תקריב, זה ביטוי לכאורה הרבה יותר פנימי. מי דרכו להתנדב מנחה? אני. אני מביא מנחה, כי עשיר מביא עוף, עוד יותר עשיר מביא צון, עוד יותר עשיר הוא יביא בקר. מי מביא מנחה? אני. אמר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליו כאילו יקריב נפשו. לא תסתכל, הוא הביא קצת סולת, הוא הביא את הנפש שלו. סולת יהיה קורבנו, אומר הרי עליי מנחה סתם. אדם אומר, אני הרי עליי לוקח על עצמי להביא מנחה. והוא לא פירט איזה, ויש הרי חמש סוגי מנחות. מביא מנחת סולת שהיא הראשונה שבמנחות. מביא את המנחת סולת שזה הראשונה שבמנחות, מהפירוש הראשונה, הראשונה פירושו שאתה לוקח ממנה את החלק למזבח בשלב הראשוני, לא כמו המנחות האחרים שאתה קודם הופה אותה ואת החלק למזבח אתה לוקח בשלב מאוחר יותר. מה שרש"י אומר, ונקמצת כשהיא סולת. נקמצת פירושו, כפי שנראה עוד מעט, מה אתה לוקח כבר מתוך הסולת המעט הזה, אתה לוקח חלק מאוד קטן שאתה, כפי שנראה עוד מעט התיאור, אתה לוקח את זה באצבעות של היד שלך, מה שנכנס בשלוש אצבעות מקופלות בפנים, זה מה נכנס בפנים, המעט הזה שנכנס בשלוש אצבעות מקופלות, זה המעט ששמים על המזבח. אז מתי עושים את הקומץ הזה? כשהיא סולת. למה קוראים לזה קומץ? כי הרי ידוע שהאצבע שסמוכה לזרת קוראים לה קמיצה. אז קומץ זה מה שנכנס באצבעות עד הקמיצה, לא כולל את הזרת. אז מה שנכנס בשלוש אצבעות האלה, המעט הזה, זה מה ששמים על המזבח, וזה כאילו הביא את הנפש שלו. כמו שמפורש בעניין, אומר רש"י, כמו שנראה עוד מעט. עכשיו אומר רש"י, לפי שנאמרו כאן חמש מיני מנחות, אנחנו נראה פה בכל הנושאים, בכל הפירוט של המנחות יש חמש סוגים, וכולן באו תפויות קודם קמיצה. הארבע האחרונים קודם מופיעים אותם, ואחר כך קומצים מהם. חוץ מזו, חוץ מהראשונה, שעושים את הקמיצה עוד לפני האפייה, לכך קרויה מנחת סולת. לכן קוראים לזה מנחת סולת, כי מורידים את המנחה כשזה עדיין כסולת, ולא כשזה אפוי. סולת, פירוש המילה, אין סולת אלא מן החיטין. כמו שנאמר, הפסוק אומר, סולת חיטין. ואין מנחה פחותה מיסרון, יסרון זה כמות, כמות לא גדולה, שמזה עשירית, שנאמר ויסרון סולת למנחה, יסרון לכל מנחה, אז היסרון המעט הזה של הסולת, זה מה שהוא מביא בכלי, כלי שהיה לו כלי מידת יסרון, ויצק עליה שמן על כולה. מה הפירוש על כולה? הוא לוקח את הכמות של השמן, ושופך על כולה, על כל הכמות הזו של הסולת, שהוא הביא, הוא שופך את, את השמן.
ככה הוא בא,
אם כזה דבר הוא בא. או שהוא קונה את זה בבית המקדש, היה שם לשכה, שהוא היה נותן את כמה מטבעות, והיה מקבל בכלי מדוד, כמות קטנה של סולת, וכמות קטנה של שמן, ונתן עליה לבונה. מה פירוש נתן עליה לבונה? על מקצתה. יש לו כאן כרגע בתוך כלי יסרון של סולת, שפך בפנים את היסרון סולת. אחר כך יש לו את הכמות של השמן, זה לוג של שמן, שופך את השמן לתוך הכלי כפי שנראה, שופך על זה את הסולת, ואחר כך מוסיף עוד קצת שמן, זאת אומרת היה לו שמן בהתחלה על כלי ריק, שם על זה סולת ועל זה יוצק עוד הפעם שמן, ואחרי שיש לו את המצב הזה, אז בפינה של הכלי הוא שם קצת לבונה, קצת לבונה זה הפסמים הללו, זה מה שרש"י אומר על מקצתה, מניח קומץ לבונה עליה לצד אחד, שם קצת לבונה בצד אחד, ומה הוא עושה? אחר כך הוא בולל את זה. ורש"י, מה ראית לומר כן? מאיפה אתה יודע להגיד את זה בצורה כזו, שאת השמן הוא שם על הכל, את הלבונה הוא שם רק קצת בצד, הרי כתוב בפסוק ויצק עליה שמן, ונתן עליה לבונה. אותו לשון על שניהם, אז למה על השמן אני אומר שזה על הכל, ולבונה זה רק בצד. ורש"י שאין ריבוי אחר ריבוי בתורה אלא למעט. כשכתוב בתורה, כמו שאומרים, פלוס, פלוס ועוד פלוס, זה הופך להיות מינוס, כן? אתה עושה, כתוב ריבוי, יצק, אם היה כתוב יצק שמן, אבל כתוב יצק עליה שמן, אז אני בא לרבות, על הכל. אחר כך כתוב ונתן עליה לבונה, אז הריבוי השני בא בעצם למעט, להפחית מהריבוי הקודם. דבר אחר, סיבה נוספת למה את השמן זה על הכל והלבונה זה רק על מעט, שמן על כולה מפני שהוא נבלל עמה ונקמץ עמה, את השמן אני שם על הכל, כי הרי אני אחר כך צריך לבלול עם השמן, ונקמץ, אני צריך להוריד מעט על המזבח מתוך כל הבלילה, כמו שנאמר, מסלטה משמנה. ולבונן מקצתה, אבל את הלבונה אני אשים רק על המקצת, למה? שאינה נבללת עמה ולא נקמצת עמה. כי את הלבונה אני לא בולל עם כל התערובת, את הלבונה אני לא כולל בחלק שאני קומץ לאחר מכן, שנאמר על כל לבונותה, שלאחר שקמץ, אחרי שאני הורדתי את הקמיצה, את המעט מהבלילה, מלקט את הלבונה כולה מעליה ומקטירה, אחר כך אני אסוף את הלבונה ואני אקטיר, אבל אסור שבמעט הזה שנכנס בשלושת האצבעות, אסור שיהיה בפנים איזה עלה קטן של הלבונה. למה? כי אם ייכנס עלה קטן של הלבונה בפנים, זה יפחית מהכמות שצריכה להיות בפנים של הסולת. אז אני לא יכול לקמוץ עם לבונה, אז ברור שאני לא יכול לפזר את הלבונה על הכל. כי אם אני אפזר את הלבונה על הכל, אז יכול מאוד להיות שכשהוא יעשה את הקמיצה, כן ייכנס לו איזה עלה קטן של הלבונה. ויצק, נסיים רש"י את הפירוש על הפסוק, ויצק ונתן ואביה, כתוב ואביה על בני ארום בפסוק ב', אבל לפני זה ויצק ונתן לא כתוב כהן. מה לומדים מזה? מלמד שיציקה ובלילה כשירים בזר. העני עצמו, אם הוא רוצה, הוא יכול ליצוק את השמן, הוא יכול לבלול, אין בעיה. אחרי שהוא עשה את כל הפעולות האלה, אז כתוב בפסוק ב' והביאה אל בני אהרון הכהנים, וקמץ משם מלוא קומצו, מסולתה ומשמנה, על כל לבונתה, והקטיר הכהן את הזכרתה, מזבחה, אישר ריח ניחוח לאדוני. אומר רש"י, הכהנים וקמץ, מקמיצה ואילך מצוות כהונה. מהשלב הזה שאתה קומץ, מוריד מתוך הבלילה הזו את המעט, זה כבר צריך להיות פעולה של הכהנים. רש"י, וקמץ משם, מה הפירוש משם? ממקום שרגלי הזר עומדות. איפה שעומד אני שהביא את הבלילה הזו, הכהן לוקח ממנו, הכהן לא צריך להתקדם לשטח יותר קדוש כדי לעשות את הפעולה הזו של הקמיצה. איפה שעומד הזר, אני, הכהן עומד לידו, במקום הוא יכול לעשות את הקמיצה. זה הפירוש משם, ללמדך שהקמיצה קשרה בכל מקום בעזרה. אז ב-11 אמה של מקום דריסת רגלי ישראל, אפילו בשטח הזה שישראלים יכולו לעמוד שמה, גם באותו מקום יכול הכהן לעמוד ולעשות את הפעולה הזו של הקמיצה. זה עוד יותר מראה, לא כמו למשל שחיטה, יש לו מיקום מיוחד שאתה צריך. כשאתה מגיע לעני, אתה אומר, איפה שאתה נמצא זה בסדר גמור, לא צריך, אתה לא צריך להתקדם, זה נותן תחושה לעני עוד יותר טובה. איפה שאתה עומד זה המקום שאנחנו נעשה את הפעולה הזו של הקמיצה, לא צריך להתקדם למקום אחר. מלוא קומצו, מה פירוש מלוא קומצו? הקומץ יהיה מלא, יכול מבורץ, מה זה מבורץ? מבצבץ ויוצא לכל צד, אולי אתה תיקח ככה יד מלאה ויצא לך קצת מפה, קצת מפה, אני אומר לא, זה חייב להיות ממש כמות כזו, לא יותר מזה. תלמוד לומר במקום אחר, והרים ממנו בקומצו, לא יהיה קשר אלא מה שבתוך הקומץ, רק מה שיש פה בפנים, לא לקחת יותר מהמעט שיש פה בפנים. אי בקומצו יכול חסר, אולי היית יכול לחשוב שאולי קצת פחות גם טוב, אומרים, תלמוד לומר מלוא קומצו. מלוא פירושו שזה חייב להיות לא פחות ולא יותר. הכיצד, איך עושים את זה? חופר שלוש אצבעותיו על פס ידו. תופס עם שלוש האצבעות על פס ידו, וזהו קומץ במשמע לשון העברית. בלשון הקודש קומץ, זה עד האצבע שנקראת קמיצה.
זה הכהן היה עושה.
זה הכהן, רק מפה מתחיל הכהן.
ומה הוא עושה עם זה?
מה הוא עושה עם זה? הוא מקטיר את זה למזבח. על כל לבונתה, לבד כל הלבונה יהיה הקומץ מלא, הקומץ יהיה מלא מהבלילה, בלי הלבונה, הלבונה נמצאת בכלי עדיין בנפרד, אחר כך לבונתה והקטיר, אף הלבונה בהקטרה, אחרי שהוא לוקח את המעט הקומץ, אז יש לו כמות קטנה של קומץ, הוא אוסף את כל העלי לבונה שיש לו בכלי, מחבר אותם ביחד ומעלה את זה על המזבח, זה החלק מתוך מה שאני הביא שמעלים את זה על המזבח, וכל השאר יכולים לאכול, אוכלים הכהנים.
הלבונה היא אמורה
לתת
את הריח, את
הטעם. כן, ריח, משבח את ה...
כתוב, ריח לכוח.
מלוא קומצו מסולתה ומשמנה, מה הדגש הזה? עין קמץ ועלה בידו גרגר מלח או קורט לבונה פסולה. אסור שיעלה בתוך הקומץ תוספת של מלח או לבונה, זה חייב להיות נטו סולת ושמן, שלא יהיה בפנים שום דבר נוסף. אזכרתה, מה הפירוש של המילה אזכרתה? אומר רש"י, הקומץ העולה לגבוה, אותו קומץ שהוא מעלה את זה למזבח, הוא זיכרון המנחה, זה הזיכרון של העני, שבו נזכר בעליה לטובה ולנחת רוח. האני הזה, איפה הוא נזכר, איפה יש לך רוח לקדוש ברוך הוא, ממה? מהמעט הזה שנכנס פה בתוך שלושת האצבעות, זה מזכיר את האני, ובזה אומר הקדוש ברוך הוא, הנפש שלו הוא הביא לי, וזה הריח ניחוח להשם. והנותרת, מן המנחה, לארון ולבניו, קודש קודשים מאישי אדוני. מה שנשאר זה מתנה לכהנים בלבד. אומר רש"י, לארון ולבניו, כהן גדול נוטל חלק בראש, שלא במחלוקת, הכהן גדול לא חולק עם אחרים, הוא לוקח ראשון מה שהוא רוצה, והאידיוט במחלוקת, הכהנים הרגילים עושים חלוקה ביניהם מהסולת הזה שנשאר.
אבל אם נניח...
קודש קודשים, אומר רש"י, קודש קודשים היא להם, מאישי השם אין להם חלק בה אלא לאחר מתנות האישים. הכהן לא יכול לאכול מהבלילה הנשארת, רק אחרי שהקטירו קודם כל על מזבח, ואז מה שנשאר הוא מקבל. כן. זה מנחה מספר אחד שקוראים לזה מנחת צולת. עכשיו אנחנו נעבור לשתי מנחות נוספים. קוראים שתי המנחות הבאים ששתיהם כתובים בפסוק אחד. פסוק ד' מדבר על מנחה שקוראים לה מאפה תנור. ומאפה תנור יש שתי סוגים. יש מאפה תנור שקוראים לזה חלות, ויש מאפה תנור שקוראים לזה רקיקים. אומר רש"י כך. אחי תקריב קורבן מנחה מאפה תנור, סולת, חלות, מצות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן. מסביר רש"י. אחי תקריב וגומר, מה הפירוש? שאמר, הרי עליי מאפה תנור. אדם אמר, אני רוצה להביא לבית המקדש מנחה שקוראים לה מאפה תנור, ולימד הכתוב שיביא או חלות או רקיקים. אתה יכול להביא או חלות או רקיקים. כן? יש הבדל בין חלות לרקיקים. מה ההבדל? שבחלות שמים את השמן בבלילה ולאחר מכן אופים את זה בתנור, ברקיקין שמים את השמן אחרי האפייה, מורחים את השמן על הרקיקין. רקיקין זה כמו דקים, כמו מציות כאלה, והחלות זה אפייה יותר גדולה. אומר רש"י, החלות, זה רש"י אומר, החלות בלולות, תחלות בוללים את השמן לפני האפייה, והרקיקין משוחין, הרקיקין מושכים את השמן אחרי האפייה. ונחלקו רבותינו במשיכתן. הרי שמן מביאים לוג. אז אם אתה שם את השמן לפני האפייה, אין לך בעיה, אתה שופך את כל השמן, ואז אתה אופה. אבל עושים כזה בצק ואופה. אבל במצות, אתה לא שופך את השמן לפני האפייה. אתה מושך שמן אחרי האפייה. נו, כמה שמן אתה יכול למשוך? לוג שמן על מציות, זה לא ייגמר, הרי אתה משיכה, אתה גומר מהר, וישאר לך הרבה שמן. נחלקו רבותינו במשיכתן. יש אומרים מושכן וחוזר ומושכן עד שיחלה כל השמן שבלוג. אם תמרח ותמרח עד שיספג הכל. למה? שכל המלאכות טעונות לוג שמן. הם חייבים שלוג שמן יהיה פה. אז אתה צריך למשוך ולמרוח עד שתגמור את הלוג. יש אומרים מושכן כמין כף יוונית. מה פתאום? אתה צריך למרוח כמות קטנה של שמן. ושאר השמן נאכל בפני עצמו לכהנים. שאר השמן יהיה מתנה לכהנים.
אנחנו כל הזמן מדברים על שמן זית
קטיף. זה בדיוק מה שרש"י הולך להגיד עכשיו במשפט הבא. ומה התלמוד לומר בשמן, בשמן שני פעמים? למה כתוב פה בפסוק הזה, בפסוק ד', את המילה בשמן פעמיים, בלולות בשמן, משוחים בשמן. לכאורה יכול היה להיות כתוב, חלות מצות בלולות, ורקיקי מצות משוחים בשמן. אבל בשמן היה יכול להיות על שניהם. אומר רש"י, להכשיר שמן שני ושלישי היוצא מן הזיתים. ואין צריך שמן ראשון אלא למנורה שנאמר בו זך. כמו שלמדנו כבר בפרשת יצווה, שיש את השמן, את הטיפה הראשונה בלי שמרים זה למנורה, והשלבים הבאים זה טוב למנחות. שנינו במנחות, כתוב בגמרא במסכת מנחות, כל המנחות האפויות לפני קמיצתן ונקמצות על ידי פתיתה, כל המנחות האלה שאני אופה אותן לפני הקמיצה, ואז כשאני רוצה לקמוץ אז יש לי כבר דבר אפוי, אז איך אני קומץ? אני צריך פתיתה, אני צריך לשבור את זה לחלקים, את הרקיקים או את החלות, אני צריך לשבור, אחרי שהם שבורים אני יכול לתפוס ולעשות ביד שלי קמיצה. אז כמה חלות אני צריך לאפות? כולם באות 10-10 חלות. מהבלילה הזו אני יוצר 10 חלות, אופה אותם, אחרי זה אני שובר את כל החלות לשברים ואני קומץ, מקטיר על המזבח והשאר אוכלים הכהנים. ואמור ברקיקים בא 10 רקיקים. אז בעצם פה היה לנו כבר 3 סוגי מנחות. מנחה ראשונה קראנו לה מנחה צולת, מנחה שנייה נקראת מאפה תנור חלות, והשלישית נקרא מאפה תנור רקיקין. עכשיו יש לנו פסוק אי ובא, שתי הפסוקים האחרונים של השיעור היומי, יש לנו את המנחה הרביעית. המנחה הרביעית קוראים לה מנחת מחוות. מה זה מנחת מחוות? נראה פסוקי. אם מנחה למחוות קורבנך, סולת בלולה בשמן מצה תהיה. מה הפירוש? אז אומר רש"י, מה הכוונה? אם מנחה על המחוות, שאמר הרי עליי מנחת מחוות. אדם אמר, אני רוצה להביא לבית המקדש מנחה של מחוות.
לא מתנור, לא
מה... אלא מחוות, מה שנקרא היום מחוות, זה כלי נמוך עם שמן. רש"י אומר, וכלי הוא שהיה במקדש, אופים בו מנחה זו על האור בשמן. אתה לא אופה את זה בתוך תנור, זה פשוט היה קירה עם אש גלויה, שמו מעל זה את המחוות עם שמן, ובפנים אתה עשית תיגון למנחה הזו. והכלי אינו עמוק, אלא צף. זה לא כלי, זה לא סיר, אלא זה מחוות, שהכלי צף, צף פירושו שזה, הכלי עצמו הוא כאילו צף, הוא מתפרס,
בטוח.
ומעשה המנחה שבתוכו קשים, ואז התוצרת נהיית קשה. למה? שמתוך שהיא צפה, האור שורף את השמן. בגלל שזה צף, אז לוג שמן שאתה שופך על המחוות, אז זה יוצא לא הרבה שמן, אז האש שורפת את השמן במהירות, ואז הסולת הזו שאתה עשית בפנים נהיה משהו קשיח כזה. וכולן אומר רש"י, טעונות שלוש מתנות שמן, יציקה ובלילה ומתן שמן בכלי קודם לעשייתן. התהליך שצריך לשים את השמן, אז היה שלוש פעמים ששמו שמן. שמו קודם כל שמן בכלי שהיה ריק, לפני שעשו את הכל, אחר כך היה צריך לשים את הסולת, אחר כך היה צריך לבלול, אז שפכנו עוד שמן כדי לעשות בלילה, אחרי שסיימנו את הבלילה, יצקנו מלמעלה עוד הפעם שמן. שלוש פעמים, הכמות הזו של הלוק שמן, היה צריך שלוש פעמים, בשלוש פעולות לשים את זה. סולת בלולה בשמן, אומרה שמלמד שבוללן בעודן סולת, אתה בולל את השמן עם הסולת, כשהוא עדיין בסולת ולא אחרי הסיום התיגון שלו. ואז איך אני עושה את הקמיצה במצב כזה? אומר לנו פסוק ו' בפסוק האחרון, פתות אותה פיתים ויצקת עליה שמן, מנחה היא. עכשיו שימו לב שכשדיברנו קודם על מנחה של תנור, לא היה כתוב איך עושים את הקמיצה, לא היה כתוב מה עושים, כתוב שעושים רקיקים וזהו, חלות וזהו. כשהגענו למנחה שעושים על מחוות, התורה אומרת, צריך לעשות את הקמיצה, איך? פתות אותה פיתים, צריך לשבור אותה. למה כתוב פתות אותה פיתים? למה פעמיים? למה לא כתוב בסגנון? פתות אותה, כן? אומר רש"י, פתות אותה פיתים לרבות כל המנחות הנאפות קודם קמיצה לפתיתה. שהפסוק הזה ו' מתייחס לא רק למנחה למחוות, מתייחס גם למנחה שבתנור. לכן כתוב פעמיים. כי את המנחת סולת, עשינו את הקמיצה כשזה עדיין היה בלילה, אז אין בעיה, אתה מכניס את זה, את היד שלך לתוך הבלילה ועושה את הקמיצה. אבל במנחה שאפית אותה או שתיגנת אותה, אז אתה לא יכול, איך אתה עושה את הקמיצה? יש לך חתיכה גדולה של חלה, 10 חלות, איך אתה עושה קמיצה? לכן אתה חייב לשבור אותה, פתות אותה פיתים, ואחרי שאתה שובר אותה, אז אתה יכול לקחת באחד השברים ותופס בקמיצה. וגם כאן יש עוד הבדל, שבקמיצה שעשית בסולת, ברגע שלקחת את הקמיצה בשלושת האצבעות, אז אוטומטית מה שמתחת לקמיצה ומה שמעל ליד האגודל, אוטומטית זה נופל ונשאר לך רק מה שיש בפנים. כשאתה לוקח אבל דבר שהוא אפוי או מתוגן והוא חתיכה גדולה, אתה רואה חתיכה גדולה, יכול להיות שנשאר לך פה קצת ופה קצת, ואמרנו שזה צריך להיות בדיוק אותו דבר. אז עם שתי האצבעות, עם המזרת, הוא מיישר קו בחלק התחתון, ועם האגודל הוא מיישר קו בחלק העליון, כדי שישאר לו בפנים רק את הקמיצה ולא יותר. ויצקת עליה שמן מנחה היא, אומרה שהיא לרבות כל המנחות ליציקה. כל המנחות צריך שיהיה את הפעולה הזו שיוצקים מלמעלה. יכול אף מנחת מאפה תנור, כן? אולי גם במנחת מאפה תנור צריך שיהיה יציקה לאחר מכן. תלמוד לומר עליה, כתוב כאן בפסוק ויצקת עליה שמן. מה המילה עליה? בא למעט משהו. מה היא באה למעט? היא באה למעט שמנחת מאפה תנור לא יוצקים שמן אחר כך. אבל אמרנו שהיה לנו קודם שתי סוגים באפייה. היה לנו מאפה תנור בחלות ומאפה תנור ברקיקים. אולי המילה עליה באה לשלול נגיד את מאפה תנור בחלות, וזה לא בא לשלול את מאפה תנור ברקיקים. זה מה שרש"י ממשיך, הוציא את החלות ולא הוציא את הרקיקים, אולי זה בא לשלול רק אחד מהם. תלמוד לומר אי, לכן יש כאן בהמשך עוד מיעוט, כתוב עליה ואי. זאת אומרת שבמאפה תנור אין יציקה לאחר מכן, לעומת זאת במנחה הזו של המחבת, יש לנו כן את היציקה של השמן לאחר מכן.
עכשיו כל המנחות זה עם סולת?